אנחנו בפסוק כף ג' ויאמר אדוני לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו ולאום ולאום ימס ורב יעבוד צעיר. מה זאת אומרת ויאמר השם? רש"י אומר לא שהשם דיבר אליה ישירות, לא הקדוש ברוך הוא דיבר, אלא אומר על ידי שליח. מי זה השליח? על ידי שליח לשם, היה שם ועבר, אז השם ושם היה קרוב לאלוקים, אז הקדוש ברוך הוא דיבר על שם ואמר לה לך תגיד לרבקה מה שאת אומר, נאמר ברוח הקודש לשם, הוא אמר לה, לשם אמר לה, כן, לא אלא ישירות. אז יום נקרא ויאמר השם לה. עכשיו מה זה גאים? תשימו לב באותיות גאים, לא כותב גויים אלא גאים בשני יהודים, אתם רואים? נכון, אז זה דורש רש"י, שני גויים בבטנך, גאים כתיב, כמו גאים. ומי אלה הגאים האלה? למה זה ככה? אנטונינוס ורבי. אנטונינוס ורבי, אנטונינוס היה קיסר רומי ורבי היה המנהיג של עם ישראל אחרי חורבן בית שני. הוא חיבר גם את המשנה, רבי יהודה הנשיא. עכשיו, אומר כאן רש"י, הוא מביא, אומר הכוונה היא ששני המנהיגים האלה, שכל אחד בא מאחד מהבנים שלה. רומי בא מאסב, אדום, רומי. רבי בא מיעקב, הוא המנהיג של עם ישראל. אז מה הוא רוצה לרמד? ראיתי כאן בשאל למורה, הוא מסביר את המורה. מה הם עשו שני הקיסר רומי ורבי? מה הם היו עושים? כתוב, שלא פסקו מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. שניהם היו מדברים ביניהם, הם נפגשים, והיו אוכלים בכל עונות השנה. ידוע שבחקלאות, כל שנה יש את העונה שלה. אתה לא יכול, הבטיח, היום זה בגלל הטכנולוגיה וכל זה, אתה יכול לאכול ענבים בחורף, או הבטיחים בחורף, או משהו כזה. אבל כל עונה יש לה את העונה. ורבי, באנטינונוס, הם היו אנשים שכל השנה הם אכלו את אותם פירות, כי למה? כי הם היו בעלי אמצעים ויכולת לקנות את הפירות האלה מכל מקום ולהביא אותם. אז הוא אומר שאלה למורה, מה זה בא ללמד אותנו? בא ללמד אותנו שלעתיד לבוא, הרי היא רבקה מסכנה. היא אומרת, וואלה, הבנים מתרוצצים בקרבי. אז זה עכשיו, מה יהיה כשהם יצאו מהבטן? איזה מריבות יהיה, איזה מלחמות יהיה. הוא אומר לו, לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, הוא אומר, אנטונינוס, את אומרת, נציג אסף, שזה מרומי, ורבי, הנציג של יעקב, ישבו יחד, עשו חפלה, ישבו יחלו. אבל מי מביא את האוכל? רבי אין לו כסף, אין לו שום דבר. מי מביא את האוכל לשולחן? הקיסר. הוא יש לו. מה זה בא לרמז? שבסופו של דבר, עשיו יכיר, ומי שיותר חשוב זה רבי, עם ישראל. זאת אומרת, בסוף הם יכירו בזה, כמו שאנחנו יודעים, בסופו של דבר, אם האדום מרמז על הנצרות, אז בסופו של דבר הנצרות תקה על חץ ותגיד, כל השטויות האלה להאמין באלוהים שהוא בן אדם, וכל השטויות האלה בטל ומבוטל, והם יעשו תשובה, יכבדו את עם ישראל, ויביאו להם צנון וחזרת וכל זה. מרמז על הכבוד שהם נתנו לרבי ולעם ישראל. ככה הוא מסביר, שני לאומים, אין לאום אלא מלכות, ככה אומרת הגמרא, מסכת היום. ממאייך ייפרד, זאת אומרת, שני עמים יצאו מכם, שני ממלכות, שתי שלטונות, מן המאיים נפרדים, זה לראשו וזה לתומו. זאת אומרת, זה לא מתחיל מהחינוך, אלא מתחיל מלפני החינוך. כבר מהבטן כבר הדברים יוצאים, זה דבר ידוע. שילד שהוא נולד, יש בו תכונות מולדות כבר. זאת אומרת, לפני שהוא נולד, כבר מוטבעים בו כל מיני תכונות. זה ידוע, כתוב על רבי יהושע, שאשתו, שאימא שלו, סליחה, אשרי יולדתו כתוב, שהיא הייתה הולכת בהיריון, היא הייתה הולכת בבית המדרש, או אומרת בעזרת נשים, שהילד, תינוק, ישמע את קולות בית המדרש, שלי שוחק בנשמה שלו. אז זה כל מהבטן. וישנה איגרת ידועה של הרמב"ן, איגרת הקודש, זה נקראת, שהאיגרת הזאת הוא קטן, לחתן וקלה, שיקראו אותה לפני הנישואים, ואני דרך אגב ממליץ לכל אחד מהחתנים והקלות שבהם התייעצתי, יקראו את איגרת הקודש של הרמב"ן, לא הרמב"ם אלא הרמב"ן. כן. מה הוא כותב באיגרת הקודש? הוא אומר שהזיווג בין איש לאישה הוא צריך להיות טהור. למה? זאת אומרת, זה משפיע על העובר. זאת אומרת, אם אתה, יש לך למשל מחשבות טובות, שאתה רוצה להביא נשמה טובה לעולם, כמו חנה שאמרה, אני רוצה שיהיה לי יהיה בן, כמו שמואל, שהוא ינהיג את עם ישראל כל זה, מחשבות לא הולכות לאיבוד. וזה מוטבע בעובר, בתינוק. ושם יש הדרכה שלמה, מה צריך לחשוב, איך צריך לנהוג, איך בשעת העיבור, כיצד צריך לנהוג בדברים האלה. למה זה משפיע? או יש בהלכה גם מופיע בן גרושת הלב. בן גרושת הלב זה שזוג רצה להתגרש, ותוך כדי כך נולד תינוק. הוא גירש אותה כבר, בליבו הוא כבר גירש אותה. אבל התהליך הגירושין לקח הרבה זמן, ונולד ילד באותו זמן. אז גם זה מופיע כדבר שיש גם בתינוק הזה. למה? כי באותו זמן הם לא עשו את זה מתוך מחשבה טהורה, מחשבה של אהבה, זה נקרא בן גרושת הלב. אז שאלו אותי מה קורה עם משפחות כאלה של ילדים שנולדו, והם עם משפחה כזאת שבדיוק היו את הלב גרושים. שאלו אותו. באים למכון היד. אין דבר שעומד בפני התשובה. איך אומר הרמב"ם? שאפילו דברים כאלה, אז התשובה היא מנקה את הכל, בסדר את הכל, יש לי. אז זה מה שאומר כאן, שבסופו של דבר, יהיה כאן מלחמה, לא ישבו בגדולה, רש"י אומר. כשזה קם, זה נופל. זאת אומרת, או שעם ישראל קם, ורומי, או אדום, או עשיו נופל, או ההפך חס ושלום. זה עולה, זה יורד. כמו נדנדה כזאת. כן, הוא אומר, המלאה החרבה. לא נתמלה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. צור, זה כמו שהיום רומי, אז פעם היה צור, בירה התרבות פעם. קיסריה היה. אז הוא אומר, מה שצריך לראות, הוא אומר, אם אתה רואה את עם ישראל בשפל, כמו לדוגמה, בשואה, בגלות, כל הדברים האלה, אז האדום למעלה. אם אתה רואה את עם ישראל קם לתחייה ובא לירושלים, ירושלים הולכת ונבנית כיום הזה, תדע לך הנצרות דאון למעלה. תסתכלו מה שקורה היום באמת. עם ישראל חיים וקיים, מדינת ישראל, וכולם מפחדים מאיתם. והם יש להם בעיה, למשל הנצרות. מה הבעיה שלהם? הם הרי היהודים כאילו האמיתיים. פתאום קם עם ישראל אתכם, מה קורה כאן? איך לעכל את הרעיון הזה בכלל? שעם ישראל קם לתחייה, עד היום יש להם, מדברים עליהם, לא יודעים איך לסותר את התיאולוגיה שלהם. הם מדברים על ברית חדשה, והנה הברית הישנה חיה וקיימת. הברית עם אלוקים. בעצם קיומנו, בעצם חיותנו. זה מה שהוא אומר, קרא שקם במקום. אם עם ישראל קם לתחייה, הם בדאון. ולכן הם גם לא אוהבים אותנו. ולכן הם מתנקלים לנו ומחמים בנו. כי הם יודעים שזה הסוף שלהם. כולל האסלאם, כולל הכל. הם יודעים. הם יש להם את האינטואיציה הזאת. האור של עם ישראל מגרש את החושך שלהם. ברוך השם, אשרינו מתון חלקו של דבר. אנחנו במשניות. משניות, תענית פרק ד'. אמרנו לגבי מעמדות, כן? היו 24 מעמדות, והיו קוראים, כשהיו מקריבים את הקורבנות, הם היו אנשי מעמד, הם היו קוראים במעשה בראשית. משנה ג' ואנשי המעמד היו מתענים 4 ימים בשבוע, מיום שני עד יום חמישי, ולא היו מתענים ערב שבת, מפני כבוד השבת, ולא באחד בשבת. כדי שלא יצאו במנוחה ועונג להגיעה ותעניש וימותו. מה זאת אומרת, מה זה התענית הזאת? היו מתענים מיום שני 4 ימים. הכוונה היא לא שלא היו אוכלים 4 ימים, כי לא, זה בלתי אפשרי. אלא ביום הם לא היו אוכלים, בלילה הם היו אוכלים. ולא היו מתענים ערב שבת, מפני כבוד השבת, שלא יכנסו לשבת, כשהם רעבים. ולא באחד בשבת, כדי שלא יצאו מנוחה ועונג להגיעה ותענית וימותו. אסור לעבור מקיצוניות לקיצוניות. זאת אומרת, אם אתה עובר מתענות ועונג לתענית, או מתענית ומיד לתענות ועונג, המעבר הזה הוא מסוכן, זה ידוע הדבר. גם היום, אחרי תענית, אני אומר שדני תמיד אומר, חבר'ה, תאכלו מעט, לאט, לא מהר, לא מהר. אני פעם אחת הייתי בתשעה באב, הייתי מאוד שמח. ושתיתי 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 ושתיתי, ופתאום קיבלתי סחרחורת, הסתבכתי שבועות רבים. למה לא שמעתי להצעה הזאת? אל תעבור מקיצוניות לקיצוניות בפעם אחת, מתענית לאוכל או מתענוג משבת לזה. זה מה שהמשנה אומרת. ולא באחד בשבת, כדי שלא יצאו מנוחת עונג והגיעה ותענית וימותו. במשנה בירושלמי אין גורסים כל אותה פסקה מן ואנשי מעמד עוד וימותו, מכאן ואילך מביאות מנתנים וכיצד היו קוראים כל יום מעשה בראשית. כמה מביא את הפסוקים, מה היו קוראים מעשה בראשית? ביום ראשון בראשית ואי רקיע, בשני ואי רקיע ויקבו מים, בשלישי יקבו מים ואי מאורות, ברביעי היו מאורות וישרצו מים, בחמישי וישרצו מים ותוצאי הארץ, בשישי תוצאי הארץ ויחולו השמיים. פרשה גדולה שקוראים אותה בשניים, והקטנה ביחיד. בואו נראה את הפרטים. מה זה הקריאה הזאת לפי שהוא מציין? היינו שתי פרשיות, ראשונה, פסוק ראשון, עד פסוק ח'. בשני ירקיע ויקבו מים, דהיינו פרשה שנייה, מוסיף לקרוא גם את השלישית. בשלישי, ויקבו המים ואי מאורות, כולל את הרביעי. ברביעי יהיו מאורות וישרצו המים, פסוק י' ד', כן? בחמישי ישרצו המים, תוצאי הארץ, הוא מערב כאן את הימים, תוצאי הארץ, פסוק ויחולו השמיים, הוא פרשה גדולה, כן? ויחולו השמיים. פרשה גדולה שיש בה יותר משלושה פסוקים, קוראים אותה בשנה, היו קוראים בתורה, הכוונה, היו קוראים לה כאן בתורה. בשני אנשים. והקטנה, פרשה קטנה ביחיד, כלומר, ששלושה אנשים עולים לקרוא בתורה כל יום בכהן לוי וישראל, והלכה היא שאין אדם קורא פחות משלושה פסוקים. לכן, בפרשה הראשונה שיש בחמישה פסוקים, הראשון קורא שלושה פסוקים, הראשוני השני חוזר וקורא פסוק שלישי, שקרא הראשון ומשלים את הפרשה. שימו לב, כמו בראש חודש, גם אנחנו נוהגים ככה. שיקרו שלושה פסוקים, אנחנו חוזרים על הפסוק שלפני זה בצורה כזאת. והשלישי קורא פרשת ירקיע, שהיא שלושת הפסוקים, ביום השני ראשון קורא פרשת רקיע, ושני ושלישי קורא פרשת יקבו המים, כן מכולם. בשחרית במוסף, כלומר, הקריאה הזו בתוך ספר תורה הייתה בתפילת שחרית, וכן במוסף. אם יראה בהם יום שיש בו קורבן מוסף. במנחה, אבל במנחה אין מביאים ספר תורה מפני תורה חתני. אלה נכנסים לבית הכנסת, קוראים על פיהם וקוראים את קריאת היום בעל פה, וקוראים את שמה כדי שקוראים את פרשת שמה על פה, ערב שבת במנחה לא היו נכנסים לבית הכנסת. לא לתפילה, אנשי המעבר כמובן, לא לקריאה מפני כבוד השבת, על מנת שיוכלו להתכונן ולהכין את יום השבת. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, וזכלו עבודת הכהנים, הלוויים והישראלים. אנחנו בפסוק י"ח, בדף י"ח בישראל י"ח. ישראל מספרים תהילת השם. דיינו, זהו גורל ישראל. הגורל שלנו, עם זה יצרתי, תהילתי יספר. דרכנו מתגלה האלוקים בעולם. שאלו אותי איך? אני לא יודע, אני מדבר על העובדות. עובדה. אם לא, חד ושלום לא היה עם ישראל, לא היו, אף אחד לא ידע שזה בכלל אלוקי. היו הולכים כולם בחושך. אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. הוא בחר בנו. הכוזרי מאוד מעריך למה זה כך. הרי מן הראוי היה שהאלוקים מתגלה לכל המין האנושי, באופן אוניברסלי, באופן טוטלי, כללי. למה פתאום בחר את כל העמים, את העם הזה שקוראים לו העם היהודי, שמקרה זה אנחנו? למה הוא בחר בנו? אתה לא יכול, אתה כל יכול, אתה יכול להתגלות לכולם, נכון? שאלה טובה. זה שואל הכוזרי. הכוזרי הכוונה, המלך שואל. מה זה, למה, מה זה פרוטקציה יש לך? אז הוא, הכוזרי מסביר את הרעיון, הוא קצת מעריך בעניין, אבל התמצית של הרעיון אומר, יהיה חינמי, לכתחילה ככה צריך להיות היה. האדם הראשון הוא אדם, ממנו יצא כל האנושות. התחילה ככה להיות. אני לא יודע אם שמעתם שהוא חטא. אני לא שמעתי. אז האדם הראשון חטא. נתנו לו ביתה, העיפו אותו ממעיפו. גן אל. 10 דורות חיכה עד נוח, אולי יחזרו בתשובה, הוא לא חזר. לא חזר. 10 דורות מנוח עד אברהם, גם כן לא חזרו. הם קולקלים עוד יותר. כל פעם הם קולקלים יותר, יותר ויותר הם קולקלים. מה עשה הקדוש ברוך הוא שחומל עלינו ועל כל העולם כולו? הדרך הזאת, הרוחבית, האוניברסלית, שכולם יכירו את אלוקים, זה לא הולך. צריך לקחת משהו ספציפי, מיוחד. אדם מיוחד, אברהם אבינו, יש לך לגוי גדול, לברכה. בדרך הצינור של האבות והעם הזה, שיצא, אני משפיע על העולם, לא שהם לא יכירו באלוקים, אבל דרך הצינור שלנו, דרכם הם יכירו באלוקים. זה ההיסטוריה בעצם. כל ההיסטוריה מתחילה מזה שאלוקים רוצה להתגלות בעולם לכולם. אבל בתחילה ככה זה היה צריך להיות, בדיעבד, הכל זה דרך עם ישראל, דרך דרך אגב, אני רק, סליחה שאני עובר לדבר, להבדיל אלף, 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 אלף הבדלות, ניקח את האסלאם של היום. האסלאם של היום אומר בדיוק אותו דבר. אנחנו רוצים שכולם יאמינו בעלה. ואם לא, נשצף אתכם. אנחנו רוצים לסייף. סייף של מוחמד. זה לא בדיחה מה שאני אומר. זה היסטוריה. הם בכוח ניסו, עד היום, לכתוב על זה נקרא ארגוני טרור שלהם. אל-קאידה, מה שאני אומר. הם בכוח אומרים, אנחנו רוצים תאמינו באלוהים. איך? תגידו מה שתגידו, כל זה, זה בסדר. אבל בעצם, כאילו אומרים, אלוהים בחר בנו, באסלאם, להכתיב לכם איך לעבוד את האלוקים. ואם אתם לא תשמעו לנו, אוי ואבוי, עשה פצצות אטום, זה האיראנים. האיראנים זה לא רק בעיה של מדינת ישראל. העולם מבין בזה. הם מאמינים, הם באמונה אמיתית שלהם, פנאטית כזו, שהם חייבים להכתיב לכל העולם את האמונה הזו. הם מבינים שאם יש לו נשק אטומי, זה כלי טוב מאוד להכתיב לאחרים. נראה משונה, נכון? להבדיל. האמת שאותו דבר על אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אשחה לגוי גדול, נברחו בך כל משפחות האדמה, דרכך כולם, אלא ההבדל בין האיראנים לאברהם אבינו הוא הבדל מהותי. כי אברהם אבינו באמת אלוקים בחר בו, בעם ישראל ובארץ ישראל. ושם הם רק מדמיינים שהוא בחר. והעובדה שהם נוקטים בדרכים כאלה, זה כשמספיק לדעת שאלוקים באמת לא בחר בו. אם הם נוקטים בחר בו, למה אתה אדם כזה רע? למה אתה רוצה להשמיד את עם ישראל? למה אתה רוצה להרוג אחד את השני? אנחנו הורגים שם אנשים, יכולים לזה, יש שם כל מיני זרמים כאלה. זה סימן שזה הכל שקר וכדעת. אשרנו מטור חלקנו, ישראל מסתפרים תהילת השם, זה גורלנו. יישר כוח, תודה רבה.